ראינו קדש, בקצרה, קדש, כל פרט בעם ישראל הוא מחובר לכלל וצריך להוסיף לקדושה דרך החירות הפרטית שלו. מה? קשה לו להעריך עכשיו, אבל זה שומרים לך לקדש בלשון פועל, שזה לא קידוש, אלא אתה צריך לקדש, תחזרו על מה שזה, לא נספיק. אורחץ כרפס זה בעצם, אמרנו שהכרפס הוא חיבור האמצעי והתכלית, המשקה והאוכל, כשהתכלית צריכה להיות תכלית אידיאלית, לא הכרחית, זאת אומרת בפני עצמה, לא רק עכשיו משהו, ולכן האכילה, אנחנו רוצים שתהיה אכילה לא כי אנחנו מוכרחים לאכול כדי לא למות, או כי אנחנו רעבים, אלא כי אנחנו רוצים לאכול מתוך עונג, ולכן דווקא הכרפס הוא מעורר את התיאבון כדי שנהנה מהאוכל אחר כך בליל הסדר, ורוחצים ידיים קודם כדי לטהר, שגם האמצעים הם מתוארים, וככה כל החיים הם מתרוממים למדרגה שמחובר לקודש בעזרת השם. יחץ. אחרי התרוממות הנפש למעלת הקדושה, לאותה המעלה שמקדשת גם כן את עצם ההנאה והעונג, המכרת את האכילה, לא לשם הכרח שאין להימלט ממנו לבד, כי אם עוד לדבר טוב, המוסיף גם בעינוגות טוב וכבוד, מהנגיע לעולם כבוד הנחלו, מפני שגם העונג הוא מחיה המון כוחות ורגשות שאינם מתעוררים לתחייה בדרך ההכרח. נמצא כמו שההכרח מקיים ומחיה את הנפש בכלל, כן העונג מחיה את הרגשות והכוחות המתרחבים. הרב מסביר פה, אני טיפה מקצר, בסדר? כי אני רוצה שנספיק כמה שנצליח. מה הערך של העונג? למה צריך שיהיה עונג בחיים? מה הבעיה? תאכל רק כדי לא למות, כדי להיות בריא. למה צריך עונג? הוא אומר, ההכרח הוא מקיים את הדברים שעצם הקיום. שיהיה לי אנרגיה בגוף, שהוא יהיה בריא וכו'. אבל העונג הוא נדרש להרחבת הכוחות. כן? לדוגמה, משורר, עכשיו אם תושיב אותו, לא יודע מה, בתוך אתר בנייה, עם כל הרעש מסביב, והאבק והזה, וכל הזמן הוא משתהל, הוא לא יצליח עכשיו לכתוב איזה שיר ככה שמבטא רגשות עמוקים. אבל אם הוא ילך עכשיו, יבוא לנוף הגליל, יישב ככה, ילך לפארק האירוסים, יראה את האירוס הנצרתי, יראה את הנוף של התבור, עכשיו הוא יכול לבוא ויש לו השראה ככה לכתוב דברים ככה יותר עמוקים. זה להרחבת כוחות הנפש. עכשיו הוא לא ימות אם הוא יחיה בתוך אתר בנייה, אבל לא יהיה לו את הרחבת הדעת. לכן העונג, כמו שההכרח הוא מקיים את הדברים ההכרחיים, העונג הוא חשוב בשביל הרחבת הכוחות. אלא שבמעמד השפלות וקטנות הערך, ביות הגירעון שבנטייתו הבהמית של האדם בלתי מניח לאותו כוח של הרחבה של הכוחות הגופניים וכל נטיותה להתעלות, להיות כפי עצם כוח החיים שבהם יותר עולים להתעתר בתעודות החיים ושומרים בחדוות השם לגאון תעודתם, על כן המוסר הטוב והצדק מורה את הערך של ההכרח והצמצום. כשהאדם הוא ברמה מוסרית נמוכה, אני לא רוצה שהוא יהיה משורר, כי מה הוא יוציא עם השירים שלו? הוא יוציא את היצרים הכי נמוכים. אז שם אני מעדיף שהוא יצטמצם. בסדר? שהוא יצמצם את הכוחות. כתוב, הרב כותב במקום אחר, בעין היה, כשאנחנו אומרים, ארץ זבת חלב ודבש, אומרים, מפרש את הגמרא, שנתת טעם טוב בפירות. מה, אומר, הרב גם שם, שלמה צריך טעם טוב בפירות? תאכל פרי, מה שנקרא כמו הפרסומת הישנה, כשאני זה, קח פרי ותהיה לי בריא. תאכל פרי, תהיה בריא, כאילו, למה צריך שיהיה טעם טוב בפירות? וכל כך הרבה טעמים שונים. אומר הרב, אתם יודעים למה צריך שיהיה טעם טוב בפירות? זה הבטחה לעם ישראל, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שיש כל כך המון כוחות עצורים בנשמת ישראל שצריכים להופיע אל הפועל, הטעם הטוב של הפירות הוא עוזר להוציא ככה כוחות שהם מעבר לרק מה שצריך, מעבר רק להכרח, כוחות יותר עדינים, יותר עליונים, שדווקא הטעם הטוב והרחבת כוחות החיים הם מופיעים דברים טובים לו. אז זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ארץ זבת חלב ודבש שיש לה טעם טוב בפירות, ושבעת המינים וכו' וכו', זה מעיד שהוא מאמין בכוחות הפנימיים של עם ישראל. בסדר? אז אותו דבר פה. כשהאדם במצב מוסרי נמוך, אני פחות רוצה את הרחבת הדעת. אדרבה, שיוכל רק מה שיש לו כדי להיות בריא, וזהו. אבל בעלייתו של אדם בקדושה מושרשת יפה יפה, הבא מהאור הגדול הזורח אל בתי נפשו בהכרה גדולה עמוקה ואדירה בתוכן החיים ומגמתו, אז כל רגש בריא גופני שמתעורר לחיים ומתפשט בכוחו, הוא הוספה ליסוד ההוראה, השתכללות לבניין העושר הטוב והעושר והצדק, שעלינו להיות עמו שמחים ומתקדשים על ידו. כן, כשאדם כבר עולה למדרגות הקדושה, עד רבה, אז אני אומר לו, תתענג, אני רוצה שתהנה, אני רוצה... לכן בשבת, כשאנחנו במקום קדוש, שם יש מצוות עונג שבת, באמצע שבוע, פחות יש עניין של העונג. ארץ ישראל, אל תתענג על השם, ייתן לך משלות ליבך, נחלה בלי מצרים. ככל שמתקדמים בתהליך הגאולה, ובארץ ישראל שיש באוויר קדוש, ובימים קדושים, בשבת, והעיקר בליל הסדר, שם אנחנו מתרוממים למבט של ה... של הכוחות החיים, דווקא להוציא אותם לחירות, שלא יהיו משועבדים, להוציא את הכוחות הכי פנימיים שהופיעו החוצה, ולכן שם אנחנו דווקא רוצים לדבר על אכילה של עונג, לא של הכרח. אבל בגלל שאנחנו עדיין לא שם, אז אנחנו רוצים לתת ביטוי גם בליל הסדר לדעת שיש שתי מדרגות, יש לנו גם את האכילה ההכרחית וגם את האכילה של העונג. זה היחץ. על מה היחץ עושה? חוצים את המצה, נכון? ואז שומרים חלק אחד של המצה, שומרים אותו לאפיקומן, שהוא נאכל על הסובה. האכילת האפיקומן זה השיא של האכילה של ליל הסדר, שם קורבן הפסח, נכון? זה בעצם האכילה שאין שם שום הכרח, אז זהו, אני לא רעב. צריך להיזהר שזה לא יהיה אכילה גסה, שכבר אין לי כוח להכניס פירור לפה. אבל אני לא רעב מצד אחד, מצד שני, תחשבו עכשיו אחרי אכלנו בליל הסדר, לא רעבים, עכשיו מביאים את הקורבן פסח ככה, צלי ככה טעים, עסיסי, ואתה יושב ואוכל אותו רק בכיף ככה, באמת בהנאה, בעונג, ואוכל איתו את המצה, שכן, על מצות מורים אכלו. אז זה החצי של היחד, שהוא שייך לאיזה אכילה של העונג. אבל יש עוד חצי שמתי אוכלים אותו? עם המוציא, עוד מעט, כשנגיע למוציא מצה, שהוא שייך עדיין לאכילה של הכרח, אני עדיין רעב, בטח מי שעשה תענית בחורות, בכלל הוא רעב, גם מי שלא עשה, אחרי כל המגיד כולם כבר רעבים, אז זה היחץ, היחץ מה הוא עושה? הוא חוצה את המצב, הוא אומר, בעצם יש לנו בחיים שתי מדרגות, יש את המדרגה של ההכרח, ויש את המדרגה של העונג, וזה מהלך, מתחילים מפה וצועדים לשם, בואו נמשיך עכשיו, בקצר להרשים את היסוד הכפול שבכוח האכילה הרצויה, אכילה לתאבון, אכילת ההכרח הבאה מנפש רעבה, ואכילה לסובה, אכילה לשם עונג, לשם הרחבת החיים, העולם מתקדשת בהרמת קרן החירות האמיתית, בדעת וברגש ובמעשה. ההתחלקות היא אמנם מוכרחת, חייבים, אסור לאדם להיות רק בעונג, חייב לחלק ולזכור למה, לבל ישכח האדם ביותו מתעלה ומתקדש, שאומנם יש ויש גם בו בעצמו מצבים כאלה, שמצידם לא יוכל בכל יתלה לעלות אל הקודש למעלה או ממה של אכילת הסובה. גם כשאדם מתקדש עכשיו בליל הסדר, צריך לזכור שעדיין יש לו נקודות בחיים שהם עוד לא שם, והוא ייפגש איתם לפעמים.
זה מה שלעתיד לבוא, לא נעשה?
יכול להיות. כן, יכול להיות. שירה קונג. זה כמו הרב עצמנו, הוא חיבר את זה לזה שבחופה קוראים את הכתובה. מכבדים ככה מישהו, נכון, מכובד בקריאת הכתובה. עכשיו, מה כתוב בכתובה? אם יתגרשו או שהבעל ימות, אז יש לאישה ככה וככה, זה עיקר הכתובה. יש שם עוד דברים, אבל זה עיקר הכתובה. כאילו, מה, זה מה שעכשיו, כאילו, לא נעים עכשיו, כאילו, עכשיו דווקא דברים טובים, כאילו, עכשיו אתה... לא, אבל זה נקודה מאוד עמוקה, שזה אומר, אנחנו לא מתעלמים, כשאנחנו מתחתנים, אנחנו לא מתעלמים מזה שיש מצבים מורכבים גם בחיים. ועד רבה, דווקא כי אנחנו מכירים את המצבים עכשיו, וזה נותן לנו ביטחון שאנחנו יודעים ללכת ויהיה התמודדויות, ואנחנו בעזרת השם צועדים לכיוון העונג, לכיוון האידיאל, אבל לא מתוך התעלמות מהמצבים המורכבים של החיים. לכן גם פה, למרות שאנחנו בליל הסדר ובני מלאכים וכו', אנחנו לא מתעלמים מזה שהחיים גם, כדי להגיע לאותה מדרגה, יש עוד תהליך ארוך להגיע לשם. לכן היחץ הוא בעצם, הוא נותן, מסמן לנו שתי המדרגות האלה של החיים. אף גם זאת ידע, שאף אם מושבו כבר איתנו, והוא חסון במעלתו בשאיפה של הרחבה מצד הקודש, שכבר עלה עליה גם כן בתארת חולין שלו, חוד שהוא צדיק עליון, מעלה ניצוצות בכל אכילה, מכל מקום, מה לשכח? כי יש אכילה של חול בעולם הבא מצד ההכרח. ויש לשים מליבו הצרכים החומרים והרוחנים של רוב ההמון, שהוא עומד עדנה באמצע דרכו, ועוד לא בא למידה זו של אכילת הסובה, שכל ההכשרים של אכילת ההכרח צריכים לתפוס מקום אצל איש המעלה הקדוש אשר בו יבחר השם לעולם. לא תשתש אכילת הסובה את אכילת ההכרח, בין בגשמיותה בין ברוחניותה. כן, זאת אומרת, גם אם אתה כבר אצלך הכל זה קדוש וטהור ואין לך, כן, ממש מצדיק עליון, אבל בעולם עוד יש אנשים, רוב העולם עדיין בתהליך, אז גם אתה, אפילו שנגיד אתה אצלך הכל כבר טהור וקדוש, גם אתה חשוב שתיתן מקום לאכילת ההכרח, כי העולם עדיין בתוך התהליך הזה. הרב,
היחץ
ההכרח
של החצי הגדול הולך לתקומה, נכון?
כן.
אז זה גם משהו כאילו, רוב המצב...
נכון, שזה העיקר. כן, למרות שזה סותר את כל המורים לגיאומטריה שאומרים, אין כזה דבר חצי גדול וחצי קטן, חצי זה 50-50, אז זה כנראה שיש. בכל מקרה, וביותר תשלים ההסתכלות בחצות המצה לשתי אכילותיה, שגם אכילת החול ההכרחית איננה מופרדת ועומדת לעצמה מבלעדי אכילת הקודש, שהיא תעודתה שאליה תבוא מצד אחד, וכמו כן שאי אפשר כלל שתבוא אכילת הקודש בכל רוממות ערכה בחיי הפרט וכן בחיי הכלל, בכלל האומה ובכלל האנושיות לקץ הימין, אם לא בהקדמת כל הסדר הטוב והנאה להכשרת אכילה הכרחית. על כן העיון בה הוא הדרך המשלמת את הדרת הקדושה, ומראש צורים לכזה אבינו הראשון, שבקורו בשם השם ובעליותו הדרום ערך האהבה בקדושה לא נעתה אשל להכיל ולהשקוט כל נקשה ורעב, ללא של דבר משני מיני האכילות והתאמתם תצא השלמה הבאה מהרש השתה מחצות הערת יחד. הרב אומר פה, למה, הבנתי, יש שתי שלבים, מה בא, בוא תיקח שתי מצות, למה לשבור ואז אתה צריך בדיוק לנסות, למה? קח שתי מצות, מצה, לא, זה חייב להיות במצה אחת. למה? כי אתה חייב לחבר את שני החלקים, משני הצדדים. להבין שאכילת ההכרח אסור לה שהיא תעמוד לעצמה. האדם, העולם כל הזמן חייב לשאוף מתי אני אגיע למדרגת העונג, להתענג על השם, לחירות הפנימית של כוחות החיים. לא להישאר ברמה של ההכרח. מצד שני, גם אכילת העונג צריך להבין שהיא לא עומדת לעצמה. היא חייבת לבוא על גבי המדרגות הנמוכות. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיע למנות קדושה עליונות בלי שהוא עבר דרך המדרגות הנמוכות ועבד מדרגה מדרגה ורומם אותם. לכן משני הצדדים זה חייב להיות אותה מצה שעוברים לחצי, ואז אומרים יש לנו שני חלקים. יש, היא מתחילה באכילת הרעב, בתחילת הסדר, אבל היא מסתיימת, היא שואפת ומתקדמת לאכילת הסובה בצפון, באפיקומן, ואז בעצם זה, והוא אומר, כמו אברהם אבינו, שכשהוא התחיל לקרוא בשם השם, להביא את העולם למגמה שלו, איך הוא עשה? הוא בנה את זה לדברים הכי קטנים, הכי יסודיים, של אנשים מה לאכול, מה לשתות, נטע אשל, ודרך זה, הצרכים הבסיסיים של האדם, הם מגיעים עייפים עכשיו, אין להם מה לאכול, אבל דרך זה עכשיו הוא מלמד אותם איך לברך להשם, איך מרוממים את הכוחות להשם יתברך. בסדר, זה היחץ, שני הכוחות האלה של ההכרח והעונג, בסדר, אחרי הקרפס, שהוא מסמן לנו ככה, אנחנו הולכים לכיוון העונג, אבל ישר אחרי זה עושים את היחץ, אומרים, אנחנו הולכים לעונג, אבל צריך לזכור שיש את זה מתחיל מהמדרגות הנמוכות, בסדר, זה היחץ. הלאה, נתחיל את המגיד, לא נסיים אותו היום, אבל... אחר הפעולה המרשמת את תוכן ההתחלקות של שני ערכי האכילות, שהם באמת מכוונים לעומת שני ערכי החיים, חיי ההכנה, שבהם האכילה היא הכרחית מצד התכונה של הצדק והטוב, אבל לא תבוא אל ערך צורך העונג והכרתו בתור מצוי הגון ומתאים למוסר הטוב, דרך השם, זה צד אחד. צד שני, והחיים התכליתיים שהם עולים במעלת הקדושה, שהחיים בכל הרחבה שיש בהם ושאפשר להיות בהם, כולו הוא קודש קודשים. אז אחרי זה, צריך להכיר איך שיעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הנושאים של שני מיני החיים, חיי ההכנה וחיי התכלית. מה המגיד עושה? סיפור יציאת מצרים. איך הוא קשור למהלך הזה? המהלך הזה שתיארנו, שיש את ההכנה של ההכרח ויש את התכלית של העונג, הוא מופיע בעם ישראל ובליל הסדר דרך שתי המדרגות של שיעבוד מצרים ויציאת מצרים. שיעבוד מצרים זה ההכנה, ויציאת מצרים זה קשור למדרגת העונג, מדרגת החירות הפנימית. נקדים הקדמה קצרה. בגמרא, הגמרא אומרת שהמגיד צריך להיות, המשנה אומרת כבר, מתחיל בגנות וסיים בשבח. מחלוקת רב ושמואל, האם הגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו והשבח הוא, ואתה קרבנו המקום לעבודתו, או עבדים, הגנות זה עבדים היינו לפרעה במצרים, והשבח ויוצאנו השם אלוקינו משם. בסדר? אז זה שתי דעות, אנחנו מקיימים את שתי הדעות. למה בכלל צריך להתחיל בגנות? למה? בואו נספר שאר דברים טובים. למה להזכיר את הדברים הלא טוב? למה לבייס כי?
זה יותר טוב, כאילו, זה לא
בשבח, אם לא
היה רע.
יפה. את המשפט שאמרת עכשיו אפשר להסביר בכמה צורות. המהר"ל מסביר שכמו על דרך, ואני שיבחתי את יתרון החוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך, מה, לא יודעים שהחוכמה, מה זה, זה צריך להיות חכם גדול, להגיד שהחוכמה יותר טובה מהשכלות, באות אותו מהחושך? לא, אלא זה ממה מתוך, זאת אומרת, כשחוכמה שהיא מתוך שכלות, היא יותר משובחת, כמו שאור מתוך חושך. אדם שהיה בחושך הרבה ימים, ועכשיו הוא יוצא לאור, הוא יודע להעריך מה זה אור. אדם שלא ראה, ועכשיו ריפו לו את העיניים, והוא יודע, יכול לראות, הוא יודע להעריך מה זה כוח הראייה. אדם שכל החיים רואה, הוא לא מבין מה זה, כמה הוא צריך להודות על זה שהוא רואה כל יום. אז לפי זה גם כן, אם אתה לא תבין מה היה הגנות, אתה לא תדע להעריך מה השבח. אם אדם לצורך העניין, עכשיו הוא נולד במדינת ישראל, הכל מובן מאליו, הוא לא יודע עכשיו להעריך מה זה שפעם היינו בנרדפים בגלות, למה צריך ללמוד על השואה, ללמוד על ההיסטוריה בגלויות, על המספרד, על כל מיני דברים שהיו, על מלחמות. אתה צריך להבין שדברים לא מובנים מאליהם, ומתוך זה לדעת להעריך מה יש לך. זה תשובה אחת. הרב נותן פה תשובה, לא סותרת את התשובה הזאת, אלא היא מעמיקה אותה בעוד רמה. הרב, מה שהוא רוצה להגיד פה בפסקה, שלא רק שאתה, אם אני רק נשאר בהבנה שאני לא הייתי מעריך מספיק אם לא הייתי יודע את הגנות, זאת אומרת, עקרונית, השבח הוא אותו שבח. רק השינוי הוא בגברה, כן? אצלי, ביחס שלי לשבח הזה. אומר הרב, זה יותר מזה. בחפצה של השבח יש שינוי. השבח שמגיע מתוך גנות, הגנות היא אומנם קשה, אבל היא בעצמה בונה את השבח שהוא יהיה יותר משובח ממה שהוא היה אם לא היה את הגנות. בסדר? זה לא רק בהכרה שלי.
השבח לא תלוי
בגברה
בכל מקרה?
הוא גם בגברה, אבל לא רק בגברה.
מה, אני רוצה להבין את החקירה של חסר גברה פה, כי שבח זה רק תלוי בגברה, אני מבין.
לא, כי אני אתן דוגמה, בסדר? אם הדוגמה שאמרנו, נגיד אדם שהוא לא ראה, נולד בלי יכולת לראות, עשו לו ניתוח והצליחו להחזיר לו את כוח הראייה. בסדר? אז אם הוא היה נולד רואה, הראייה שלו הייתה אותו דבר, שש שש פה, שש שש פה. רק הוא, מה השתנה? זה שהוא יודע להעריך מה זה לראות. בסדר? עכשיו אני אקח דוגמה אחרת. אדם שהוא עוד מעט את הדוגמאות של הרב, אני בכוונה עכשיו רוצה דוגמה אחרת. בוא נגיד שאדם שהוא, ניקח את הדוגמה הזאת, שאדם שלא היה לו כוח הראייה, ועכשיו בגלל זה הוא פיתח יכולת שמיעה הרבה יותר מפותחת. בגלל שהוא לא ראה, הוא היה חייב לחדד את חוש השמיעה, עכשיו חוש השמיעה שלו עובד, ועכשיו הצליחו להחזיר לו את חוש הראייה. אז עכשיו בזכות זה שהוא לא ראה, ועכשיו הוא כן רואה, הוא לא באותו מקום שהוא היה כמו שהוא היה נולד מלכתחילה, כאילו, אלא עכשיו יש לו גם ראייה כמו שהיה לו מלכתחילה יכול להיות, אבל גם שמיעה הרבה יותר מפותחת, בסדר? אז פה הגנות היא גם עצמה יצרה שבח שלא היה קיים במציאות אם הוא לא היה, בסדר? אז זה שתי הדוגמאות. נכון, נכון, נכון. אז אומר הרב, ואומנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי ההכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. בזמן ההכנה, בזמן של החסרונות, אנחנו צריכים להכיר ולהאמין שזה בונה בנו דברים שלא היו מגיעים אם לא היה את החיסרון. אז למרות שעכשיו אנחנו חווים את הקושי, זה אמירה מאוד חשובה לחיים. כל פעם כשיש לנו קושי, אז אנחנו היינו רוצים שהוא, יאללה, שיעבור כבר. חבל שהוא יגיע. היה עדיף שהוא לא יגיע. עכשיו, במבט שלנו היה עדיף שהוא לא יגיע. אבל במבט האלוקי, אם השם שלח לך קושי, אז מצד אחד תתפלל שהוא ימלא את החיסרון. מצד שני, תגיד לו תודה על הקושי הזה. אני בטוח, באמונה, גם אם אני לא יודע להבין את זה עכשיו, אני בטוח שזה בונה בי עכשיו כוחות, שזה הדרך הכי טובה לפנות אותם אצלי. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, תודה שלך שלחת לי את החיסרון הזה. חס ושלום אדם חולה, מצד אחד יתפלל שיהיה בריא, ומצד שני שגיד לקדוש ברוך הוא, תודה ששלחת לי את המחלה הזאת. זה לא סותר. כי זה בונה בי דברים, ובסדר, בעזרת שלה, אני מתפלל שכבר זה ייבנה ואני אהיה בריא. אבל אני אומר תודה גם על החסרונות. ואלמלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת הטוב והאושר, שהקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע זמן התכלית. שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה רואה למלא את החיים, הורה בהצטרפותה לכלל הגדול, הולך ואור, מכניס את הכל לתכליתו, הרם והניסה. על כן פה הוא מגיד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, להורות שהגנות היא צורך השבח. זה המשפט המפתח פה בפסקה. הגנות היא צורך השבח. זה לא שלמרות הגנות בסוף היה שבח, ואז אנחנו יודעים יותר להעריך את השבח. הגנות היא חלק מהמהלך האלוקי שהיא בונה בנו כוחות. לצורך העניין, אנחנו לא בשום צורה שהיא לא היינו מבקשים שיגיע השבעה באוקטובר, שחווינו בו דברים קשים ונוראים, ובטח מי שחווה את זה על בשרו, ומשפחות, וחטופים וכו' וכו'. אבל מצד שני, אנחנו רואים במבט לאחור שהשבעה באוקטובר הזה הוא בנה בעם ישראל כאלה כוחות שבמבט פשוט לא היינו נמצאים היום שאנחנו נמצאים בהמון מישורים אם זה לא היה. אז אנחנו ודאי לא מבקשים את זה לכתחילה. גם לא היינו מבקשים לכתחילה להיות במצרים כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה סבל. אבל אחרי שזה היה במבט אמוני זה בנה בנו כוחות שלא היו נבנים בלי זה. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה למרות שזה היה לנו מאוד כואב. וזה מבט מאוד חשוב לחיים. אחרי זה בהמשך הרב יסביר איך זה קשור לשתי הדעות של עבדים היינו ועובדי עבודה זרה, איך זה בעצמו בנה בנו כוחות. אבל קודם כל האמירה הכללית שהגנות היא צורך השבח, זה אמירה אדירה לחיים. צריך לזכור אותה. צריך לזכור אותה בחינוך, צריך לזכור אותה בתהליכים שאנחנו עוברים אותה. בטח צריך לזכור את זה בצבא, בכל הנקודות שקשה, לדעת שהקושי הוא, כידוע, קושי הוא פתח לנשמה. זה לא סתם, זה בונה כוחות חדשים. ולהגיד עליהם תודה, ובמבט אמוני וראש למעלה, ובעזרת השם טובה וברכה. נמשיך מחר.